מנחות דף פט מתחילים בעזרת השם תחילת העמוד חצי לוג שמן לתודה. בורא עולם עושה איתנו כל כך הרבה חסדים וזה הזמן להודות לו. כשאדם מביא קורבן תודה לבית המקדש הוא אומר לבורא עולם תודה רבה לך על כל החסדים הגדולים שעשית איתי. כשאדם מביא קורבן תודה הוא לא מביא רק את הבהמה, הוא מביא ביחד עם זה 40 לחמים, 30 לחמים שמצא, 10 מתוכם היו חמץ. השלושים לחמים שהם היו מצא, על זה המשנה אמרה, שהיה חצי לוג שמן לשלושים מצות האלה, שלושים לחמי מצות. ומביאה הגמרא את המקור לזה מהפסוקים. תניא רבי עקיבא אומר, מה התלמוד לומר? הפסוק אומר לגבי קורבן תודה, לגבי הלחמים של קורבן תודה, חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן. אחר כך גם כתוב, וסולת מרובכת חלות בלולות בשמן. אבל בחלק הראשון שהזכרנו, ישנם פעמיים את המילה שמן. שואלת הגמרא, מה התלמוד לומר בשמן, בשמן, שני פעמים? אלא, אילו לא נאמר אלא בשמן אחד, פעם אחת, הייתי אומר, הרי הוא ככל המנחות, כמו שכל המנחות, כמה שמן שמים, ללוג, לוג אחד. אבל עכשיו שכתב בשמן, בשמן, פעמיים, הווי ריבוי אחר ריבוי. התורה מרבה פעם אחת שמן, פעם נוספת שמן. הכלל הוא כשיש ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. קצת להוריד. זה מה שזה בא. הריבוי אחר ריבוי בא למעט. מה זה בא למעט? מיתו הכתוב לחצי לוג. אם כל המנחות מביאים לוג שלם, אז ב-30 לחמי מצות מביאים רק חצי לוג, מכיוון שיש כאן מיעוט. שואלת הגמרא, ריבוי אחר ריבוי? מה, יש פה פעמיים ריבוי בפסוק? מה, שתי הבשמן הם בעצם רק ריבוי? הרי חד ריבוי הוא, כי הרי הפעם הראשונה שכתוב חלות מצות בלולות בשמן, המילה בשמן כאן זה לא סתם איזה ריבוי. צריכים את זה בשביל ה... התורה מלמדת אותנו שצריך לשים שמן במנחה, זה לא איזשהו דבר שהוא מיותר לרבות משהו נוסף. אז רק הפעם השנייה היא ריבוי, אז יש פה רק ריבוי אחד. אלא אומרת הגמרא, אילו לא נאמר בשמן, כל עיקר הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג. הברייתא מבינה עכשיו שגם אם לא היה כתוב בשמן פעם ראשונה, אני הייתי מבין לבד שאת הלחמים האלה צריך לעשות אותם בלול בשמן. מה הסיבה שהייתי מבין לבד שצריך להתבלול בשמן? כמו כל המנחות שבוללים אותם בשמן. אז המילה בשמן כן מיותרת, אם כן, אז יש פה פעמיים ריבוי. עכשיו שנאמר בשמן בשמן, עוד ריבוי, חוץ מהריבוי הראשון, שהוא גם כן מיותר כמו שהסברנו, עבר ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. מיתו הכתוב לחצי לוג. רק חצי לוג ולא לוג שלם כמו שאר המנחות. יכול, יהיה חצי לוג זה מתחלק לשלושת מינים, לחלות ולרקיקים ולרווחה. הייתי חושב אולי, הרי יש כאן שלושה סוגי לחמים של מצה. הייתי חושב אולי, כיוון שיש לי פה חצי לוג, אני אחלק את החצי לוג הזה לשלושה, ואז שישית אחת יהיה לחלות, שישית אחת לרקיקין, ושישית נוספת ל... רווחה, אבל האמת היא שהחלוקה היא טיפה שונה. כשהוא אומר, איך החלוקה נראה מיד? כשהוא אומר, בשמן ברוויחה, הבאנו את בשמן השלישית שכתובה בפסוק, שאמרנו שנתייחס לזה בהמשך, כתוב פעם שלישית בשמן, שאין תלמוד לומר, הרי בשמן הזה הוא גם כן מיותר, ריבה שמן לרוויחה. זה בא להגיד שהסוג של הלחמים הרווחה, צריך להרבות בשמן, יותר מאשר שאר הסוגים. ובזה אנחנו מחלקים אותו בצורה כזאת. הכיצד, מביא חצי לוג שמן וחוצהו, חצי חצי, חציו לחלות ולרקיקין, וחציו לרוויחה, כי צריך להרבות בו ברוויחה, אז חצי שלם נותנים הרוויחה, ועוד חצי אחד מתחלק בין שני החלות והרקיקין. טוב, עד לכאן היה רבי עקיבא. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, אם אתה מרבה כל היום כולו בשמן בשמן, איני שומע לך. קודם כל, מכיוון, חלק מהמפרשים מסבירים, כיוון שבשמן הראשון, כמו שבתחילה אמרנו, הוא לא מיותר, צריך אותו בשביל עצם הרעיון ששמים שמן בלחמים. ויש כאלה אחרים שמסבירים שמכיוון שלפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה, לא לומדים את הכמות של השמן מהלימודים של בשמן, אלא לומדים את זה ממקום אחר, לא מפסוק, אלא ממקום אחר כמו שאמרנו. אלא חצי לוג שמן לתודה שצריך להביא לשלושת המינים של התודה, חצי לוג של שמן, ורביעית, זה דבר אחד. עכשיו מביאים פה עוד שתי דברים שלא דיברנו עליהם עד עכשיו. רביעית לוג שמן בשביל מה ששמים ללחמי הנזיר, כשנזיר רוצה לצאת מימי נזירותו, הוא מביא איל של נזיר וזה מגיע עם 20 לחמים, ואת הלחמים האלה בוללים ברביעית הלוג שמן. זה עוד הלכה, ויש הלכה שלישית. ו-11 יום שבין נידה לנידה. מה זה 11 יום שבין נידה לנידה? אבל לפני שנאריך בזה, רק נגיד את שלושת הדברים האלה, שלושתם הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, שלושת הדברים שהזכרנו, גם העניין של השמן ללחמי תודה, גם העניין של השמן ללחמי נזיר, גם העניין של ה-11 יום בין נידה לנידה, שתכף נאריך מה הכוונה, הם נאמרו הלכה למשה מסיני, ולכן לא צריך לחפש אחרי לימודים. עכשיו, מה זה ה-11 יום שבין נידה לנידה? יש פה רש"י בכתבי יד שמאריך, ובעזרת השם נקרא את הלשון שלו, וננסה להגיע עם זה פחות או יותר למושג בקצרה. אז ככה, כמו שאנחנו יודעים, אישה, יש לה את התומה שנקרא תומת נידה. תומת נידה, זה אומר שיצא לה דם מגופה. עכשיו, אם זה בוודאות דם שיצא מהמקור, אז אנחנו אומרים שזה מטמא אותה. עכשיו, יש מדין תורה, היום בזמננו בכלל לא מתייחסים לזה, אבל מדין תורה יש ימי נידה ויש ימי זיווה. המשמעות היא שלא כל פעם כשאישה רואה דם, היא טמאה באותה המידה. יש, אם היא ראתה את הדם בימי נידה, היא טמאה שבעת ימים, ומיד אחר כך, אם היא התנקתה, היא יכולה לטבול מדין תורה. לעומת זאת, ימי זיווה, אז זה כבר סיפור אחר, בימי זיווה, אם היא רואה פעם אחת, היא צריכה לשמור יום נקי. יום כנגד יום זה נקרא. אם היא ראתה ביום ראשון, אז יום שני היא צריכה לשמור לראות שבאמת לא רואה שוב, ואחר כך היא טובלת. אם היא ראתה פעמיים, אז היא שומרת עוד. אם היא ראתה שלושה פעמים, אז היא כבר נקראת זיווה גדולה, היא צריכה לשמור שבעה נקיים. כמובן שאנחנו היום נוהגים גם על נידה וגם על זיווה לחכות שבעה נקיים. ובכן בואו נראה רק את הלשון של הרש"י וכתבי יד. י"א יום שבין נידה לנידה, שבין סוף נידה לתחילת נידה. איך קובעים מתי זה ימי נידה ומתי זה ימי זיווה? זה הולך ששבעה ימים שהיא נקראת ימי, הימים האלה נקראים ימי נידה, אחר כך יש 11 יום שנקרא ימי זיווה. אחר כך שוב פעם, 7 ימים של ימי נידה, ושוב פעם 11 יום של ימי זיווה. אז הימים שבין סוף נידה אחת לתחילת נידה נוספת, אחר כך, שלאחריו, שקלו 7 ימי נידות שהאישה נידה, שוב אינה מתחילת להיות נידה עד 11 יום. זאת אומרת שהיא לא תהיה נידה אחרי שקלו 7 ימי הנידה, גם אם היא תראה דם, אלא היא תהיה זיווה. עד שיגמרו 11 יום, שאז אם היא תראה דם, היא כן תהיה נידה. ואם אינה רואה באותם 11 יום אלא יום אחד או שתי ימים רצופים או אפילו 6 ימים רק שאינם רצופים זה לא יום אחרי יום כגון יום תמה ויום טהור אביה שומרת יום כנגד יום זאת אומרת כנגד כל יום שהיא נטמעה היא צריכה יום אחר כך לשמור יום טהרה וטובלת ליום המחורת היא יכולה מיד למחורת לטבול לא כמו בימי נידה שהיא צריכה לחכות 7 ימים אבל לאחר י"א יום אחרי 11 יום שהיא כבר חוזרת לימי נידה, אז אם רואה דם, נידה היא, מיד היא נהיית נידה, היא נטמאת לשבעה ימים. ואם רואה יום אחד, למרות שהיא רק ראתה פעם אחת, שומרת 6 ימים והוא, דהיינו בסך הכל 7 ימים. ואם כל 7 ראתה, הוא פוסקת לערב, כאן מקלים עליה. אם כל 7 הימים ראתה, ובסוף הימים היא הפסיקה, עשתה הפסק, אז תובלת מיד. יכולה מיד באותו יום לטבול. בנידה בכלל לא מחויבים בשבעת נקיים, רק בזיווה. ואינה צריכה לספור שבעה וקורבן מן התורה. אין את המושג של שבעה נקיים מהתורה ולא קורבן. אבל למה באמת רואים שמחמירים כן? שאישה שראתה דם, לא משנה מתי, היא תמיד תחכה ואחר כך תשמור שבעה נקיים. הסיבה היא, אבל בנות ישראל הן החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבת עליה שבעה נקיים. זה חומרה של בנות ישראל שהחמירו על עצמם, שאפילו אם רואה רק כתם, טיפה דם כחרדל, בגודל של גרגיר חרדל, כבר הן מחמירות על עצמם לשמור כל הימי נידה ושבעה נקיים והכל. ולאחר חורבן, כמה שנים קיבלו עליהם דבר זה. החומרה הזאת היא באה כמה שנים אחרי החורבן בית המקדש. אז אם כן, זה למעשה המושג של 11 יום שבין נידה לנידה, שזה לא נאמר בפסוק בכוונה, אלא זה פשוט מאוד הלכה למשה מסיני. דרך אגב, כתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך דבר הלכה פסוקה. יש הלכה כזאת שלפני שאדם עומד להתפלל, הוא צריך ללמוד איזושהי הלכה פסוקה, ולא ישר ככה מתוך העיון והפלפול והשאלות והדעות והבלגן של הסוגיות, ישר ייכנס לתוך התפילה, ואז הדעת שלו לא תהיה מיושבת עליו, אלא עומדים להתפלל מתוך הלכה פסוקה. הגמרא מביאה דוגמה. מה נקרא הלכה פסוקה? בנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו רואות טיפה דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים. ההלכה שעכשיו הזכרנו, זה נקרא הלכה פסוקה, סגורה וחתומה. למדנו במשנה, בלוג היה מודד. זאת אומרת, פה למעשה אנחנו נכנסים פה למנחה גדולה, כמות גדולה. כשאדם מביא נדבה לבית המקדש, מנחה. אז כמה הכמות של הסולת שהוא מביא? הוא יכול להביא כמות של סולת בלי סוף. רק המשנה מדברת על 60 עשרונים, מכיוון שאם הוא מביא בכלי אחד, זה חייב להיות עד 60 עשרונים, כי המסורת של חכמי ישראל היא שבשביל להרבב את המנחה, ידנית כמובן, צריך שיהיה כמות עד 60 עשרונים. יותר מזה, כבר מנחה כבר לא נבללת כמו שצריך. אז אפילו אם אדם מביא מנחת נדבה של 60 עשרונים, אז לפי דעת תנא קמא, הוא מביא ביחד עם זה 60 לוג של שמן, כנגד כל עשרון לוג שמן. אבל רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא, מספיק לוג אחד לכל 60 העשרונים. זה מה שלמדנו למעשה במשנה. עכשיו, כדי להבין את הגמרא הבאה, אנחנו צריכים קצת לקבל מושגים בקורבנות של מצורע, בקצרה ממש, אז ככה. מצורע, כשהוא מסיים את ימי צרעתו, שהוא רוצה להיות טהור, לבוא בחזרה לקהל, הוא מביא כבש לאשם, זה ברור, זה כולם מביאים. עכשיו, יש אחר כך עולה וחטאת, אז בזה זה תלוי אם הוא עשיר או עני. התורה נותנת לעני את האפשרות להביא קורבן מעוף ולא מבהמה. אז אם הוא עשיר, אז הוא מביא את החטאת ואת העולה, אז החטאת הוא מביא כבשה ואת העולה הוא מביא כבש, העשיר, בשביל לצאת מיצרתו. לעומת זאת, העני הוא מביא שתי תורים או שני בני עונה, וזה בשביל העולה והחטאת. עכשיו, הוא מביא ביחד עם הקורבנות, הוא מביא גם מנחה, מביא מנחה. עכשיו, כמה הכמות של הסולת? אז אם הוא עשיר, הוא מביא שלושה עשרונים, ואם הוא עני, מספיק שמביא עשרון אחד. זה העניין של המצורע, שהוא יוצא מימי צרעתו. אומרת הגמרא תנו רבנן, במצורע אני כתיב. הפסוק אומר לגבי הקורבנות של מצורע אני, שמביא ביחד עם זה גם כן מנחה, כמו שהזכרנו, אז נקרא את הלשון של הפסוק, בסופו, שזה מה שנוגע לענייננו, וישרון סולת אחד בלול בשמן למנחה, ולוג שמן. זה המנחה שהוא צריך להביא. אומרת הגמרא ברייתא, כן? ישרון בלול, וכתוב ולוג. ישרון בלול ולוג. מה לומדים מכאן? לימד על כל ישרון שטעון לוג. כל ישרון בלול, לוג. על כל כמות של ישרון של סולת, צריך לבלול אותו עם לוג של שמן. דברי חכמים. רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, אפילו מנחה של 60 עשרונים, אין לה אלא לוג אחד. כמו שראינו במשנה, שזה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב. מאיפה המקור שלו? הרי כתוב כאן הפסוק שהביאו חכמים על כל עשרון בלול ולוג. אז מאיפה ילמדו הם אפשר להביא על כל היסרונים יחד רק לוג אחד. אומרת הגמרא, שנאמר למנחה ולוג שמן. הם לומדים דווקא מהעניין של שכתוב למנחה ולוג שמן. על כל מנחה, לא משנה מה הגודל של הביסרונים של סולת, מספיק שתביא לוג אחד של שמן. שואלת הגמרא, ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב, היי איסרון בלול ולוג, מה יבדילי? הרי כתוב כאן על כל איסרון לוג אחד, אז אם כן, אם יש שתי איסרונים, צריך להביא שתי לוגים, לא? מה הם יעשו מהפסוק הזה? הם הרי סוברים שמספיק לוג אחד לכל כמות של איסרונות שהיא. אומרת הגמרא, הוא לגופי, לעצם ההלכה של מצורע אני, שהפסוק מדבר הרי עליו, צריך את הפסוק הזה ללמד הלכה על העניין שבשבילו הביאו את הפסוק. דקאמר רחמנא לייתא אחד איסרון, התורה אומרת שמצורע עני לא צריך להביא שלושה איסרונים כמו מצורע עשיר, אלא מספיק שהוא מביא איסרון אחד. שואלת הגמרא ואידך, לפי דעת חכמים, לגופי לא צריך. לא צריך עצם הדבר לגופו ללמד אותנו שמצורע עני מספיק שמביא איסרון אחד. למה? הוא מסביר פשוט מאוד שלפי דעתו, מתגלי רחמנא גבי מצורע עשיר, התורה מגלה לגבי מצורה עשיר, כמה בהמות אתה צריך להביא? שלוש בהמות. ג' קורבנות, כיוון שהוא מביא שלוש קורבנות, וג' עשרונות, אז הוא גם מביא שלוש עשרונות של סולת. אבל הכה, פה לגבי מצורה עני, כמה בהמות הוא מביא? אחד קורבן, כי הרי שתי הקורבנות הנוספים הוא מביא עופות, לא בהמה. מספיק אם כן שהביא אחד עשרון, כי על כל בהמה מביא מסרון אחד של סולת. שואלת הגמרא ואידך, מה יגידו רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב? יצטריך, הם צריכים כן ללמד אותנו שאני צריך להביא רק עשרון אחד. סלקא דעתא חמינא, הואיל וחס רחמנא עלי להטויה בדלות. הייתי חושב שהתורה חסה על אותו אני, אוי עכשיו שלם להביא כל כך הרבה בהמות, מאיפה הוא ישיג כל כך הרבה כסף? אז טוב, שיביא רק בהמה אחת ושתי עופות. אז אולי מזה שאנחנו רואים שהתורה כל כך הולכת לקראת העני ומרחמת עליו שלא צריך לבזבז כסף, אולי בכלל לא צריך להביא מנחה. אולי הייתי אומר, היי, מה, לא ליבה עם מנחה כלל? לכן התורה מלמדת, כן, הוא כן צריך להביא מנחה, יסרון אחד. אומרת הגמרא ואידך, מה החכמים יענו? לגמרי, לא אשכחן, לא יכול להיות שהתורה כל כך תרחם עליו שהוא יהיה פטור לגמרי מלווים מנחה. אפשר לחסוך לו, וזה באמת מה שהתורה עושה. אבל לא היה עולה על דעתנו, אומרים חכמים, שהוא לא יצטרך בכלל להביא מנחה. שואלת הגמרא ורבנן, מה הם יעשו מהלימוד של רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב? היי למנחה ולוג שמן, מה יבדילי? מה הם עושים מהפסוק הזה? והגמרא, ההוא למתנדב מנחה, שלא יפחות מדבר הטעון לוג. אדם שמתנדב מנחה, שלא יפחות מכמות שצריך בשביל זה לוג שלם של שמן. כמה זה הכמות? ומה העניין? איסרון. איסרון זה המינימום שאפשר להביא בשביל מנחה. ואידך, רבי אליעזר בן יעקב ורבי נחמיה, מאיפה הם ילמדו שהמינימום של מנחה זה איסרון? עונה הגמרא, תרתי שם התמינה. לומדים מעצם זה שכתוב מנחה את שתי הדברים. גם שצריך לכל... לא משנה כמה גודל של המנחה, תמיד מספיק לוג אחד, כמו שזה בעצם המקור שמביאו מהפסוק הזה לשיטתם. וחוץ מזה שמינימום של מנחה, הגודל הכי קטן של הסולת זה איסרון אחד. טוב, למדנו למעשה שישנם כמה וכמה מידות של שמן ויין שהיה בבית המקדש. אז למדנו ששישה לפר, שישה לוג של שמן ויין, זה היה מיועד למדידה של קורבן פר, שור, וארבעה לוג של שמן ויין, זה היה לעיל, ושלושה היה לכבש. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה המקור של הדברים האלה? דכתיב ונזקיהם חצי ההין, יהיה לפר. כמה זה גודל של הין? אין זה תריסר לוגי, אביאן. מאיפה אני יודע שאין זה 12 לוג? דכתיב שמן, לגבי שמן המשחה, משכו בזה את הקודשים, את הכלים והכל, שם כתוב שמן זית הין, בגודל של מידת נפח של לח, בגודל של הין. עכשיו, וכתיב, כתוב לגבי אותו שמן המנחה, אומר הפסוק, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. המילה זה היא בגימטריה טרייס הרוויאן, זה 12. לומדים מכאן שהין זה 12 לוג, אז מכיוון שכאן כתוב חצי הין, אז אם כן מספיק 6 לוג. שלושה ומחצה למנורה, חצי לוג לכל נר. זאת אומרת, למדנו שבמנורה הרי היו 7 נרות, והיה 7 נרות, ואם כן, על כל נר ונר היה חצי לוג של שמן, אז כל השמן יחד היה 3.5 לוג. אומרת הגמרא, מינה נמילי, מאיפה לומדים באמת את ההלכה הזאת שמספיק חצי לוג לנרות של המנורה? דתנו רבנן, הפסוק אומר מערב עד בוקר, הגודל, הזמן שהנרות במנורה צריכים לדלוק, זה כל הלילה, מהערב עד הבוקר של המחורת. תן למידתה שתדולקת והולכת מערב עד בוקר. זה לימוד אחד. דבר אחר, פסוק אומר מערב עד בוקר, זה מלמד אותנו שהעבודה היחידה שאפשר לעשות אותה מאוחר, בסוף היום, אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר אלא זו בלבד, רק העבודה של הנרות של המנורה, שאר הקודשים היית צריכים לעשות במשך היום, לא בלילה. ושיערו חכמים, התורה הרי אומרת שהנרות צריכים לדלוק מערב עד בוקר, כמה שמן צריך בשביל זה? שיערו חכמים, חצי לוג, מאורתא ועד ספרא. עכשיו, איך שיערו חכמים? אז הם בדקו, פשוט בדקו. איך הם בדקו? איקא דאמרי, מלמעלה למעלה שיערו, דיינו, מלמעלה למטה שיערו, דיינו, בהתחלה בדקו לוג שלם, ראו שזה דולק הרבה יותר מכל הלילה. אז מייתו עוד קצת ועוד קצת, עד שהגיעו לחצי לוג, ללמטה, ואז הם יראו, הנה זה מספיק בשביל לילה שלם. ואיקא דאמרי, מלמטה למעלה שיערו. דיינו, הם התחילו קודם כל עם רבע לוג, ראו שזה נכבה באמצע הלילה, טוב, אז בואו נוסיף עוד. עוד עד שהגיעו למעלה לחצי לוג. מנדה אמר ממטה למעלה שיערו, לפי הדש סוברת שקודם כל התחילו עם רבע לוג ורק לאט לאט הגדילו את זה עד לחצי לוג, שאז אמרו שזה מה שדולק כל הלילה. הסיבה היא כי התורה חסה על ממונם של ישראל, לא רצו להוציא כסף סתם מיותר שלא צריך. לכן בדקו קודם קצת, ראו שזה לא מספיק, אז הוסיפו והוסיפו עד שהגיעו למינון המדויק של השמן. ומנדה אמר ממעלה למטה שיערו, מה הסיבה שבאמת אפשר לומר במרכאות בזבזו שמן? התשובה היא, אין עניות במקום השירות. בית מקדש זה מקום השירות, לא מתנהגים שם בדקדוקי עניות לבדוק טיפה וקצת יותר. ברווח, אם צריכים פה לעבודת בית השם, אז מבזבזים. אם יש מקום שצריך לבזבז, זה בשביל העניינים האלה. אומרת המשנה, מערבין, פה מדברים על מנחות, לפי על כל פנים, לפי איך שהגמרא הבינה בהתחלה, מדברים פה על מנחות, אז מלמד אותנו המשנה, שמערבין נסחי פרים בנסקי אלים. כשיש פה מנחה של הפרים ומנחה של האלים, אפשר לערבב אותם ביחד. תכף נראה למה מערבבים, האם זה מדובר מיד, או רק אם הם יתערבבו הם קשרים, נראה את זה בגמרא. אבל בכל אופן, מערבים נסחי פרים ונסחי אלים, הסיבה היא פשוטה מאוד, מכיוון שהיחס בין השמן לבין הסולת הוא שווה ביניהם, הוא זהה ביניהם, שבשניהם יש על כל עיסרון של סולת, בוללים בו שני לוג של שמן. כי הרי בפר היו לוקחים מנחה שהיה 6 לוגים של שמן בשביל 3, בשביל 3 עשרונים. אז אם כן, 3 עשרונים, 6 לוגים, אז זה יחס של 2 לוגים לכל עשרון. אותו דבר גם לגבי העיל, כל השמן היה 4 לוגים, והמנחות היו למעשה 2 עשרונים, 2 עשרונים. ומכיוון שלמעשה היחס בין השמן לבין המנחה לבין הסולת היה שווה, אז אם הם התערבבו, אז אין כאן למעשה חסרון שיש פה מדי הרבה שמן או מדי קצת שמן, כי למעשה הבלילה של השמן בשניהם שווה. אותו דבר אפשר גם כן לערבב נסקי כבשים ונסקי כבשים, מנחה של נסקי מנחה של כבשים ומנחה של כבשים אחרת. למשל, אם יש פה קורבן תמיד, קורבן מוסף, לערבב את המנחות של שתיהם, גם כן שתיהם זה רק זה 3 לוג של שמן לעיסרון אחד של סולת, הבלילה היא אותה בלילה, לכן מערבים ביניהם. אותו דבר אפשר לערבב קורבנות של יחיד ושל ציבור. אם זו אותה בהמה, אותה מנחה, אפשר לערבב את המנחות שלהם. אותו דבר גם אפשר לערבב נזקי קורבן של יום ושל אמש. אם יש פה קורבן מאתמול וקורבן של היום, המנחה שלו כמובן, הרי אפשר היום להקריב את המנחה של הקורבן שהקריבו אתמול, אבל העיקר שלא שמו את המנחה בתוך כלי שרת, כי אז הוא ייפסל בלינה המנחה. אבל אם לא שמו את המנחה בתוך כלי שרת, אז אפשר להקריב את הקורבן ביום אחד, ואת המנחה שבא איתו אפשר להקריב למחרת. אז אם רוצים אם ירבבו מנחה של היום ומנחה של אתמול, זה לא בעיה. כמובן אם זה אותו קורבן, אותו מינון של סולת יחסית לשמן. אבל אין מערבין נזקי כבשים שבלולים בהרבה שמן בנזקי פרים ואלים, דהיינו או פרים או אלים שבלולים בקצת שמן יחסית. ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן, אבל אם לפני שהם התערבבו כבר בללו את המנחה של הכבשים לבד ואת המנחה של הפרים או של האלים לבד, אז מכיוון שכבר קיימו את מצוות בלילה, יש מצווה מיוחדת לבלול את השמן עם הסולת במינון שהתורה אומרת. אבל אם כבר בללו ביניהם ואחר כך הם התערבבו, אז על זה אומרת המשנה שהם יהיו קשרים בדיעבד. עכשיו, אם נתערבו עד שלא בלל, אז זה יהיה פסול. למה? כי אי אפשר לבלול עכשיו כל אחד מהם בנפרד. אפילו שההלכה אומרת שבכלל לא מעכב הבלילה של המנחה. אם אתה מביא מנחה לבית המקדש, סולת ו... שמן, והוא לא הספיק להרבב את הסולת עם השמן, וככה הקריבו את המנחה, המנחה תהיה קשרה. אז אם כן, מה אכפת לי אם הוא בלל או לא בלל? הרי לא חייבים לבלול. התשובה היא שיש כזה כלל שאומר שאם זה דבר שראוי לבלול אותו, ראוי לבילה, אז באמת הבלילה לא מעכבת בו, אין בלילה מעכבת בו. אבל אם הדבר הזה כבר לא ראוי לבלילה, כי תרבב פה שתי מנחות ביחד במינון שונה, ואי אפשר לבלול ולערבב אותם, אז הבלילה כן מעכבת בו והוא יהיה פסול, כי לא קימו במצוות בלילה. הכבש שמגיע לקורבן עולה, הבא עם העומר, מנחת העומר היו מביאים ביחד איתה כבש, מנחת העומר שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח בארץ ישראל, מביאים מנחה של סעורים בשביל להתיר את כל התבואה החדשה, המנחה נקראת מנחת העומר, ומאותו יום סופרים ספירת העומר עד חג השבועות. אז אותו כבש שבא ביחד עם מנחת העומר, אף על פי שמנחתו כפולה, היא מנחה רגילה בדרך כלל מגיעה עם עשרון אחד של סולת, המנחה של העומר הייתה מגיעה שני עשרונים של סולת, אפילו שזה מנחה כפולה, לא היו נסחיו כפולים, אלא היה רק שלוש לוג של יין ושל שמן, למרות שהסולת הייתה כפולה, היין והשמן היו באותה מידה כמו שאר המנחות. טוב, למדנו שאם זה נאמר נזקי פרים בנזקי אלים, שהבלילה ביניהם היא אותה בלילה, או כל הדוגמאות שהבלילה של המנחות היא אותה בלילה, אז מערבבים ביניהם. עכשיו, הגמרא הבינה שמותר לערבב את המנחות אפילו לכתחילה, אין שום בעיה, תערבב ביניהם. שואלת הגמרא, מותר לערבב? ורמין הוא, יש לי סתירה? הפסוק אומר לגבי החלב שמקטירים מהקורבן שלמים. אומר הפסוק, והקטירו, לשון יחיד, להקטיר אותו בפני עצמו, לא שמערבבים אותו עם דברים אחרים. לומדים מזה שלא יערב חלבים בחלבים. אסור לערבב חלב עם חלב אחר, אלא צריך להקטיר כל חלב בפני עצמו. אז אם כן אותו דבר לגבי נסחים ולגבי מנחות, הרי התורה רוצה שכל מנחה יקריבו אותו בפני עצמו, אז איך אתה משמע לערבב שתי סוגי מנחות ביחד? אפילו שהבלילה שלהם היא אותה בלילה, אבל איך תערבב אותם? התורה רוצה שכל אחד מהם יהיה בפני עצמו. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן, אם נתערבו כאמר, הפסוק פה לא מדבר עליך, תחילה תערבב. התערבב, מותר לך להקריב את זה. זאת אומרת, מדבר פה על בדיעבד, לכתחילה באמת אסור להרבב. שואלת הגמרא, אי אחי, שמדובר פה בדיעבד, איך תסביר לי את ההמשך של המשנה? המשנה שלנו אמרה, ואין מערבים נזקי כבשים ונזקי פרים או ואלים. מה, אתה רוצה להגיד שהמשנה מדברת על דיעבד והיא אומרת שאם... אם יתערבב, זאת אומרת, הרי מה שאנחנו אומרים מערבים הכוונה בדיעבד אם יתערבב, אז מה שכתוב אין מערבין הכוונה שגם אם בדיעבד יתערבב זה גם פסול. מה, אתה רוצה להגיד שאם נתערבו, אפילו נתערבו נמי לא, מה, הם יהיו פסולים בדיעבד? אם ירבבו שתי מנחות, אפילו שבלילתם, מכיוון שבלילתם לא שווה, אפילו שזה היה בדיעבד? ואם תגיד ככה, אז גם כן יש לפה קושייה? הרי מה כתוב בהמשך? והמתקטן היא סייפה, בסוף המשנה מה כתוב? בללן, אלו בפני עצמם, ואלו בפני עצמם, ונתערבו כשרים. זאת אומרת, שאם הוא ערבב את המנחה הזאת בפני עצמה, ואת המנחה השנייה בפני עצמה, אפילו שהבלילה שלהם לא שווה, ואחר כך הם יתערבבו, הם יהיו כשרים. מה אני לומד מפה? מכלל דרישה, כאן מדובר הרי על בדיעבד. סימן שהרישה, תחילת המשנה שדיברה, לגבי אם הבלילה היא שווה, מותר לערב, ואם זה בלילה שונה, אסור לערב, מדברים שם על לכתחילה, כי בדיעבד פה בסיפה מדברים, על העניין שבדיעבד, שאם הם יתערבבו אחרי שנבללו כשרים. אומרת הגמרא, אלא אומרת הגמרא, הסבר חדש לגמרי. אמר אביי, הכי כאמר, הכי כאמר, הסבר חדש. והרש"י בכתבי יד מסביר, אמר אביי, אז מסביר ככה, ודאי דמערבין דמתניתין לכתחילה כאמר. מה שכתוב במשנה מערבין עסקי, כאלה נסחים שבלילתם שווה, הכוונה לכתחילה מותר להרבב אותם. ולא תקשי ויקטירו. אל תקשה על זה שהפסוק אומר ויקטירו לו שן יחיד, שצריך להקטיר כל אחד בפני עצמו. דאחי כאמר, מערבין יינם. אבל לא מדברים כאן על המנחה בכלל, מדברים פה על היין. של הפרים ושל האלים, לכתחילה. מה הפירוש לכתחילה? אם נתערבב סלטם ושמנם עם הסולת והשמן נתערבב, אז את היין, כן, הסולת והשמן נתערבב כמובן בדיעבד. רגע שבדיעבד נתערבב הסולת והשמן, אז את היין אנחנו מערבבים אפילו לכתחילה. וזה מה שהכוונה כאן, שמערבים לכתחילה. אבל שמן וסולת לכתחילה לא. את השמן והסולת אנחנו מכתחילה לא נערבב, למה? מכיוון שכתוב ויקטירו, משום ויקטירו. אחר כך ממשיך, ממשיך רש"י שורה אחר כך, מערבין נסקי יין של פרים בשל אלים, הכוונה היא אם נתערבו סולטם ושמנם כבר, והיא לא, לא. זאת אומרת, מותר לערבב את הנסחים של היין של הפרים, בשל אלים, דווקא כשנתערבבו כבר השמן והסולת שלהם. אז את היין יהיה מותר לכתחילה להרבב, אחרי שהתערבבו היין והסולת בדיעבד. מה באמת הסיבה? דילמה, עתה להרובי נמי סולת ושמן לכתחילה וכעברה ויקטירו. מה הסיבה שרק אחרי שהשמן והסולת התערבבו מותר להרבב את היין ולפני זה לא? כי אם יערבבו את היין לפני כן, אנחנו חושבים שמה יבוא גם להרבב את השמן ואת הסולת. וזה הרי את השמן והסולת ששתי קורבנות שהם אין בלילתם שווה. ואז הוא עובר על ויקטירו, שהתורה אומרת שכל מנחה צריך להקריב בפני עצמו. ואפילו בלילתם שווה גם כן לא להרבב. אנחנו חושבים שאם ייתנו לו להרבב את היין, הוא יבוא להרבב גם את הסולת והשמן, שזה התורה אומרת לכתחילה לא להרבב. ואין מערבין עסקי יין של פרים ואלים בשל קבצים, ואפילו נתערבו סלטן ושמנן, דם יפסל פסיל סלטן ושמנן, הוא בא אל התויי אחרים. אז אם כן, נשאלת השאלה, אם מדובר פה על היין, אז מה זה אכפת לי אם הבלילה של הסולת והשמן שווה או שהיא לא שווה? הרי בכל מקרה היין זה אותו יין. אז אומר, לא, אם מדובר פה על סולת ושמן שהבלילה שלהם לא שווה, זה כמו מנחת פרים ואלים בשל כבשים, שהבלילה לא אותה בלילה. אז מכיוון שכל המנחה פסולה, אז אם כן, מכיוון שהם נתערבבו, הם נפסלים וצריך להביא אחרים. ואחרים הרי לא יתערבבו. אז אם כן, שוב אנחנו נמצאים במצב שהמנחה לא מעורבת. אז גם את היין אנחנו גם לא מערבים. אילקח יינה מלא מערבינה. אבל בללן אלו לעצמן ואלו לעצמן ונתערבו. אבל אם הוא בלל את הסולת והשמן של אלו בפני עצמם ושל אלו בפני עצמם, ואחר כך הם נתערבבו כשרות, ומכיוון שהם כשרות, מערבים את היין לכתחילה. למה? כי אנחנו לא צריכים עכשיו להביא מנחה חדשה. אז אין בעיה להרבב את היין. אם צריך להביא מנחה חדשה, אומרים לא, אל תערבב את היין כדי שלא יבואו להרבב את המנחה החדשה. אבל אם לא צריך להביא עכשיו מנחה חדשה, אז כן אפשר להרבב את היין, כי אין לנו שום בעיה שיבואו להרבב את המנחה, כי לא מביאים מנחה חדשה. אחרי שהם כבר נבללו אלו בפני עצמם ואלו בפני עצמם, אפשר להרבב את היין. ואם עד שלא בלל, פסול. אבל אם הם יתערבבו לפני שהוא בלל, אז המנחה תהיה פסולה. ולכן יין נמי לא מערבינן, גם את היין לא נערבב, כי יצטרכו הרי להביא מנחה אחרת, כמו שאמרנו, ולכן אנחנו חוששים שאם הם נערבב את היין, יבואו גם לערבב את המנחה ההיא. טוב, אז זה מה שאומר אביי, כמו שכבר ראינו את הפירוש ברש"י, עכשיו נעבור להגמרה לראות איך זה מסתדר כפתור בפרח, תפוחי זהב במשכיות כסף. אומרת הגמרא אלא אמר אביי, אחי כאמר, מערבין יינן. לא מדובר קודם כל על הסולת והשמן, כמו שהסברנו, אלא מדובר פה על היין. מה פירוש מערבים? את היין מערבים, לא את הסולת והשמן, מה פתאום? מערבין יינם, אבל יש פה תנאי. רק אם נתערב בדיעבד סולטן ושמנן. שואלת הגמרא, ויינן לכתחילה, אם לא נתערבב הסולת והשמן, אז לכתחילה לא? מה, את היין לכתחילה אסור לערבב? ככה לפי הבעיה? יש לי שאלה. והתניה, באמת דברים אמורים שאם הבלילה של המנחות היא לא אותה בלילה של יחס שמן וסולת, אז אסור לערבב. באמת דברים אמורים בסולת ושמן. דווקא מדובר פה על הסולת והשמן, כי התורה אומרת, והיא כתירו לשון יחיד, כל מנחה בפני עצמה. אבל את היין זה מותר, זה מערבין. מה רואים מכאן? שלכתחילה את היין מותר להרבב בכל מקרה שהוא. אז איך אתה אומר שאם בלילתם לא שווה, אז לכתחילה אסור להרבב את היין? אומרת הגמרא, אלא אמר אביי, אחי כאמר, איך דאוקטר סולטן ושמנן? אם הקטירו את הסולת והשמן כבר, אפילו כל אחד מהם בפני עצמו, אז מערבים יין לכתחילה. כי מה יקרה? מה יתערבב? כבר הקטרת את המנחה. אין שום חשש. לכן נותר להרבב את היין לכתחילה. איך דלא הוקטר, אבל אם עדיין את המנחה לא הקטירו, אז תלוי. אם נתערב סולטן ושמנן, שהם כבר יתערבבו בדיעבד, אז מערבין נמי יינם. נותר גם להרבב את היין. ואם לאו, אין מערבין. ועל אם הם לא יתערבבו, לא מערבים את היין. למה לא מערבבים את היין אם לא יתערבבו המנחות? דילמה, אתי לערוב, סולת ושמן לכתחילה. שמו יבוא לערבב את הסולת והשמן לכתחילה, והוא עובר על הפסוק שאומר ויקטירו, לשון יחיד שצריך להקריב כל מנחה ומנחה לכתחילה בפני עצמו. אבל באמת, אם הבלילה היא, לא, היא אותה בלילה, ובדיעבד יתערבבו המנחות ביחד, אפשר להקטיר אותם ככה. טוב. למדנו במשנה, כבש הבא עם העומר. המשנה לימדה אותנו שאפילו שהמנחה של, של הכבש הזאת, המנחה של הכבש הזה היא כפולה, היא מגיעה שני עשרונים, בכל זאת, השמן הוא אותו שמן. בכל זאת אנחנו רק מביאים חצי לוג של שמן. אומרת הגמרא, כן, הנסחים שלו לא כפולים. אומרת הגמרא תנו רבנן, כתוב לגבי כבש העומר באמת, הפסוק אומר שם, ומנחתו שני עשרונים. לימד על הכבש הבא עם העומר שמנחתו כפולה, שני עשרונים. הכבש הזה שבא עם העומר, המנחה שלו כפולה. יכול, כשם שמנחתו כפולה, כך יינו כפול. אולי היה עולה על דעתנו שכמו שהמנחה שלו כפולה, ככה גם הנסחים שלו יהיו כפולים. כשם שמנחתו כפולה, כך יינו כפול, כן, נדבר פה על היין. היין שלו יהיה כפול. תלמוד לומר, ונזקו יין רביעית, ההין. אז על היין כתוב שזה בדיוק רביעית, והוא לא כפול מיין של מנחה רגילה, של קורבן רגיל. אומרת הגמרא, יכול, לא יהיה יינו כפול. דיין, הוא לא יהיה חצי הין, אלא רק רביעית ההין. אבל למה? אתה יודע למה באמת לא יהיה כפול? שאין נבלל עם מנחתו, כי הוא לא מתערבב יחד עם המנחה. אז אין קשר, זה שהמנחה כפולה, זה לא אומר שהיין גם צריך להיות כפול. מה הוא מעורבב עם המנחה? פה, הוא לא מעורבב. אבל שמן שכן מעורבב עם המנחה, ואני נגיד שכמו שהמנחה כפולה, גם השמן יהיה כפול. אבל יש שמנו כפול, שהרי נבלל עם מנחתו. אני אומר ונזכור, כל נסחיו, גם היין וגם השמן, לא יהיו אלא רביעית. מה היא תלמודה שאת הגמרא? מה הקשר המילה פה ונזכור שזה אומר שגם השמן וגם היין צריכים להיות אותו כמות? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, כתיב ונזכה לשון נקבה. זה איך שזה כתוב בספר תורה, זה כתוב עם ה'. וקרינן ונזכור לשון זכר. כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, אנחנו לא אומרים ונזכה, אלא אנחנו אומרים ונזכור. אז המשמעות היא כזאת, הספר תורה, כמו שבו העולם נתן אותה, יש שתי אפשרויות לקרוא את לקרוא מה שכתוב שם. יש איך שכתוב ויש איך שקוראים את זה. יש משמעות מאוד גדולה לאיך שכתוב וגם לאיך שקוראים. שניהם נכונים ושתיהם יש להם משמעות. וכאן אנחנו מחברים את שתיהם יחד. מצד אחד כתוב ונזכה, מצד שני קוראים ונזכור. אז מה זה מלמד אותנו? כיצד? נזכה דמנחה, נזכה של המנחה, המנחה זה הרי לשון נקבה, השמן שלה, כנזכו דיין לשון זכר. מה יין רביעית? כמו שראינו, שהרי הוא לא נבלל ביחד עם המנחה, וזה רביעית כמו כל המנחות, אף, כמו כל הנסחים, אף שמן נמי רביעית כמו כל הנסחים. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אשם מצורע, אחד מהקורבנות שהמצורע מביא, כשהוא רוצה לתאר את עצמו מזה שהוא מצורע, הוא מביא קורבן אשם מצורע. אשם המצורע יש בו דברים שרק באשם מצורע יש אותם. אז ששחטו שלא לשמו, למשל הוא שחט אותו לשם אשם אחר, אשם שפחה חרופה, לא משנה איזה אשם, אשם מצורע שנשחט לשם אשם אחר, טעון נסחים, אפילו שבדרך כלל קורבן אשם לא טעון נסחים, רק אשם מצורע טעון נסחים, ופה אשם מצורע הרי נשחט שלא לשמו, והדין הוא שקורבן שנשחט שלא לשמו אמנם כשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. הייתי חושב שיצטרכו להביא את האשם הזה כמו אשם רגיל, לא כמו אשם מצורע, כי הרי המצורע לא מתכפר בו. בכל זאת מלמד אותנו רבי יוחנן שיצטרכו להביא את הנסחים של האשם הזה, של אשם מצורע. מה הסיבה? שאם מי אתה אומר כן, אם אתה אומר שלא צריך להביא נסחים, פסלתו. אז אתה למעשה פוסל אותו. למה אתה פוסל אותו? מסביר פה המפרש. המפרש. זה הפירוש שכתוב בחלק העליון של העמוד, סמוך למילים של הגמרא. מה הפירוש פסלתו? פסלתו מלקרב על גבי המזבח. את הקורבן השם הזה לא תוכל לקרב על גבי המזבח אם אתה לא מביא איתו ביחד נסחים כמו השם מצורה. מה הסיבה? זה למצורה לא חזי. הרי הקורבן הזה לא ראוי בתור אשם מצורע. למה? שהרי נשחט שלא לשמו, אז זה לא עולה לבעלים לשם חובה, כי הרי נשחט שלא לשמו. ולעולה גם כן לא חזי, מה תקריב אותו טוב? שיהיה לשם עולה. זה לא ראוי לשם עולה, מה הסיבה? שהרי לא ניתק לראייה. מה זאת אומרת? הרי לא החליטו לשלוח את האשם הזה שילך לראות בעדר עד שיהיה בו מום. והדין הוא שהשם שניתק לראייה, שלחו אותו לעדר שיראה עד שיהיה בו מום, כדי שיהיה אפשר אחר כך לבדות אותו, כי הרי אפשר לבדות אותו כשהוא שלם, אין נפדים תמימים. אז אם כן שלחו אותו לעדר, הדין הוא שבדיעבד אם שחטו אותו לשם עולה, זה קשר. למה? כי מה הרי יעשו אחר כך עם הקורבן השם אחרי שיהיה בו מום? יפדו אותו בכסף הקדוש שלו, יקנו קורבן עולה ויקריבו את זה לשם עולה. אז הדין הוא שגם אם לקחו את השם בעצמו, שלחו אותו לראות בעדר והקריב אותו לשם עולה, זה יהיה כשר. אבל כאן שהאשם הזה לא ניתק לראייה, אז הוא לא כשר לשם עולה. מצד שני, ואין ראוי לנדבה, אי אפשר להקריב את הקורבן אשם הזה בתור אשם נדבה. מה הסיבה? דאשם לא עתה בנדבה. אדם לא יכול להגיד שהוא מתנדב להביא קורבן אשם. אם אדם חייב להביא קורבן אשם, הוא מביא. אם הוא לא חייב, הוא לא יכול להביא. אז אם כן, מכיוון שזה לא שייך להגיע בנדבה, אז גם את המקרה הזה אי אפשר, שזה יהיה אשם נדבה. אבל נסחים הם כן מתירים אותו למזבח לכהנים, וצריך אשם אחר להכשירו. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מביאים את הקורבן אשם הזה עם הנסחים, אז זה מתיר את הקורבן הזה בתור אשם מצורע למזבח. אמנם אשם מצורע לא התכפר בזה, אבל מכיוון ששחטו את הקורבן אשם הזה בתור אשם מצורע עם הנסחים שלו, אז זה מתיר את השם למזבח ולכהנים, אמנם הבעלים יצטרך להביא קורבן אחר, כמו שאנחנו מכירים, שהמשנה אומרת, המשנה משנה מסכת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, ולא עלו לבעלים לשם חובה. קורבנות שנשחטו או עשו בהם את אחד מהעבודות שמעכבות שלא לשמם, הקורבן עצמו כשר, הבעלים אבל יצטרך להביא קורבן אחר, אז אותו דבר גם כאן. אבל אנחנו חייבים להביא את השם ביחד עם הנסחים שלו, כי אחרת לא יוכלו להקריב את הקורבן השם. עוד דבר דומה, שקורבן שיש בו ייחודיות מסוימת, שלמרות שהוא עכשיו שלא לשמו, אנחנו מקריבים, והוא כבר לא עלה לשם חובתו, אנחנו מקריבים אותו ביחד עם הייחודיות שבו. ותמיד של שחר. תמיד של שחר, לא, לפני כן. כמה שורות. קודם, מתקיף לרב מנשיה ברגדה. אלא מעטה, שאתה אומר שבמקרה כזה, שנשחט שלא לשמו, אז אנחנו שוחטים את אנחנו מקריבים אותו כמו הדין הראשון שהיה לו, כמו פה לגבי האשם מצורע, שאנחנו מביאים ביחד עם האשם נסחים, למרות שזה לא מחפר על המצורע, שזה לא מכשיר את המצורע, אלא מעטה, כבש הבא עם העומר, כבש שבא ביחד עם קורבן העומר, שגם הוא יש בו ייחודיות מסוימת, ששחטו שלא לשמו, תהיה מנחתו כפולה כמו מנחה שכן ישחטה לשמה, כמו קורבן שכן ישחט לשמו. שאם אתה אומר כן, תגיד פסלתו, אם לא נגיד שצריך להביא מנחה כפולה, נפסול את הכבש, מסביר פה גם כן המפרש, דום ידע שם מצורע, דחי איכי דע שם מצורע טעון נסחים, ואין שער השמות טעונים נסחים. אז מה אמרנו? שמכיוון שהשם מצורע יש בו ייחודיות, שרק הוא מגיע עם נסחים, אז אמרנו שמכיוון שיש בו את הייחודיות הזאת, אז אנחנו חייבים גם כשהוא נשחט שלא לשמוע והוא פסול, לעשות אותו עם הייחודיות הזאת ובלי זה הוא יהיה פסול. אז אותו דבר גם לגבי כבש שבא ביחד עם מנחת העומר, יש בו ייחודיות מסוימת. הוא מגיע שתי עשרונים, מנחתו כפולה. אז גם כאן אנחנו נאמר, כבש הבא עם העומר נשתנית מנחתו משאר מנחת כבשים. המנחה שלו שונה משאר מנחות כבשים, לילו שאר כבשים אין טעונין אלא עשרון, אחד, וזה טעון שתי עשרונות. אז אם כן, לאחי נקת כבש הבא עם העומר, אבל לכן הוא מביא את הדוגמה הזאת, זה סוג קורבן ייחודי. מה תגיד שאם שחטו אותו שלא לשמו, יצטרכו לעשות אותו ביחד עם הייחודיות שבו למרות שהוא לא עלה לשם חובתו? אותו דבר, ותמיד של שחר, שגם הוא יש לו ייחודיות מסוימת, אותו קורבן שמביאים כל בוקר, קורבן עולה תמיד של שחר. ששחטו שלא לשמו, מה יהיה טעון שני גזירין, יצטרכו להביא שני גזרי עצים על המזבח. אבל בכהן אחד הוא יצטרך להביא את שני הגזירים, כי זה מה שייחודי בתמיד של שחר, למרות שהוא לא עלה לשם חובתו. שאם אתה אומר כן, תגיד שפסלתו, ואותו דבר תמיד שבין הארבעים שצריכים להביא שתי גזירים בשתי כהנים, אז מה תגיד ששחטו שלא לשמו יהיה טעון שני גזירים בשני כהנים, שאם אתה אומר כן, פסלתו? אומרת הגמרא, כן, כמו שאתה אומר, הן החינמי. צריך באמת להביא את כל הקורבנות האלה שנשחטו שלא לשמם, כמו הייחודיות שלהם, כמו שהם היו כשהם היו קשרים ועלו לשם חובתם. אז אם כן, למה באמת מביאים רק דוגמה אחת של השם מצורע? אלא אמר רבי, אחד המיני הוא נקת. אחד מהדוגמאות לקח רבי יוחנן, אבל באמת בכל המקרים, כל קורבן שיש בו ייחודיות, גם אם הוא נשחט שלא לשמו, מביאים אותו ביחד עם הייחודיות שבו. זה תירוץ אחד. רבה גרסה פה, רבה אמר, בשלמה הנח, דיינו כבש העומר, הכבש שבא ביחד עם העומר שמנחתו כפולה, קורבן תמיד, שאם זה של שחר זה מגיע שתי גזרים עם אדם אחד, שבין הארבעים מגיע שתי גזרים בשני כהנים, כן? אז הם באמת לא עושים אותם כדינם. לא, עליהם אנחנו באמת לא נגיד שאם אדם נשחט שלא לשמוע, יצטרכו לעשות אותו כדינו. למה? כי הנח עולות ננהו. הם קורבנות עולה. כל הקורבנות האלה. אז היא לא חזו לעולת חובה, קר והיא לא עולת נדבה. זה לא ראוי לקורבן עולת חובה, למה? כי לא עשו אותו לשמו. בסדר, אבל אפשר להקריב אותו בתור עולת נדבה. השם שלו לא נעקר ממנו. אבל אלא הכה, פה לגבי השם מצורע, היא לא מוקמת לי במלטי. אם אתה לא תשאיר אותו במה שהוא היה בהתחלה, למרות שהוא שלא לשמו, ותקריב אותו ככה כמו שהוא היה קומפלט, כמו שאומרים, כמו שהוא היה אמור להיות לשמו, מה יקרה אז? אשם נדבה מייקה? אין לנו אשם נדבה. חייבים להקריב אותו כמו שהוא. אם אתה אומר שהוא כשר, רק הוא לא עלה לבעלים לשם חובה, הדרך היחידה להכשיר אותו זה כמות שהוא ממש. אי אפשר לשנות שום דבר, כי לשם שום קורבן אחר אי אפשר להקריב אותו. אומרת הגמרא תניא כבתי דרבי יוחנן, באמת יש ברייתא שמחזקת את דבריו של רבי יוחנן שרשם מצורע שנשחט שלא לשמו, בכל זאת מביאים אותו כהלכתו. מה הכוונה כהלכתו? שכמו שאמרנו, שצריך להביא אותו עם הנסחים. למרות שבדרך כלל השם לא מגיע עם נסחים, מכיוון שפה זה השם מצורע, מביאים אותו עם הנסחים. הברייתא באמת ככה באמת אומרת, השם מצורע שנשחטו שלא לשמו, או שלא ניתן מדמו על גבי הבעונות. הרי מהשם מצורע, אדם צריך לשים על האגודל הימני של המצורע, ועל של היד והאגודל של הרגל הימנית. לא נתנו מאדם על, על גבי בעונות, הרי זה עולה לגבי מזבח, וכמו שאמר רבי יוחנן, טעון נסחים, למרות שזה לא עלה לשם חובה, וצריך השם אחר להתירו, להתיר את המצורע, אבל את האשם אנחנו מקריבים בדיוק כמו שהוא היה צריך להיות מוקרב, אילו הוא כן היה מוקרב לשם אשם מצורע. עד כאן השיעור על דף פייטט.